ערב טוב, אנחנו באים פרשת בלק לפרשת פנחס. בשבוע שעבר עסקנו בבלעם. מאחר כבוד חשתי שאולי הרחבנו מדי באתון וזנחנו קצת את בלעם. חייבים בכבודו של בלעם להשלים קצת בבלעם עצמו. אני רוצה להיכנס מעוד זווית אחת לבלעם ולפרשה כולה. זה קשור גם לפרשה הבאה, לשיטין ולפנחס. ואני במשפט פתיחה של שנייה מודה שאתגלגל באמצע בסוגיית הכבוד, הכבוד בכלל וכיבוד אב בפרט. באנו לפני שנייה סוגיה שנראה לא קשור בכלל לבלעם, אבל עוד מעט נראה כמה זה כן קשור לבלעם, נדבר על זה. אני משוכנע שהדברים הם מכוח הזכות שאני זוכר ככה להיות עם אבא בזמן האחרון. כל הזמן זה יהיו הדברים כולם לרפואתו השלמה, בעזרת השם, בשלמות באמת. למה אני אומר כבוד כשאני מדבר על פרשת בלק? כי אם אנחנו מנסים לחשוב לרגע בהגדרת מילה, מה מבקש להציע בלק לבלעם, ומה בלעם דן עליו עם בלק ואי אפשר להגיע אליו כי מישהו מונע את זה? במקרה המישהו הזה זה הקדוש ברוך הוא. התשובה היא לכאורה צדדית בפרשה, אבל אנחנו נגלה בהמשך שהיא מרכז הפרשה. כבוד, מכירים את המילה הזאת? כבוד, הרבה כבוד. מתחילת הדרך, כאשר מביאים השרים הראשונים לבלק את סירובו של בלעם, שולח אליו, אל בלעם, בלק, שרים רבים ונכבדים מאלה. בואו נסתכל שם לרגע אחד. נעבור רק רגע על הרצף של כמה מקומות בפרשה ותראו כמה זה בולט. פרק כ"ב, מיד אחרי שני, ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. ואנחנו נגלה בפרשה הזאת, אגב מושג הכבוד, את הניסיון להתייחס לאחת הבעיות הקשות ביותר בפרשה. לכאורה בלעם הוא אדם שמגלה שאי אפשר לעבור את פי השם. לפעמים יש הרגשה שאם הוא לא היה בלעם אלא מישהו מבית ספרנו, הוא היה מקבל ציון יותר טוב. סתם התלבשו עליו. מה הוא אומר לבלק? לא אוכל לעבור את פי השם. ובאיזשהו מקום עושים לו מבחן לא פייר. הוא אומר למלאך בסוף הסיפור של האתון, טוב, אז אם עין אשובה לי, אומר לו המלאך, לא, דווקא תלך. נכון? ואך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תדבר. אז הוא הולך. שלוש פעמים הוא אומר לבלק, כל פעם אחרי הברכה הנוספת, אמרתי לך את אשר ישים השם בפי, אותו משהו מורכב. אז לך הביתה. למה אתה ממשיך? הפרשה מוזרה, מה הוא מחפש בעצם? אני רוצה להגיע לנקודה שנראית המהותית הזאת, מנקודה שנראית לגמרי צדדית ולא קשורה, כבוד. ואני אומר לכם, נדמה לי לעניות דעתי שזה כל הסיפור. פסוק י"ג, אני חוזר, ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. מעין בעברית זה נית, אין אישור. ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו, מה הם אמרו? מעין בלעם הלוך עמנו. טוב, לא למדו בבית ספרנו, מה יגידו? מעין בלעם הלוך עמנו. ויוסף עוד בלק שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. מה היינו מצפים שיגיד עכשיו בלעם? פותק, מה זה רלוונטי? זה לא אני ממען, אני מאוד רוצה לקלל, אבל מען השם, אי אפשר לעבור את פי השם. מה כל כך מסובך לך? תגיד את זה, נו. בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, אי אפשר, לא הולך, נו. ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלק בן ציפור. כה אמר זה תמיד פתיחה של משהו עקרוני. כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו. כה אמר יפתח, ואז הוא מתאר תיאור, אתם זוכרים בהפטרה? 300 שנה אנחנו לא כבשנו, הארץ היא שלנו. הדברים העקרוניים מתחילים בכה אמר. ונלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. כה תברכו. כה אומר, חבר'ה, תעמוד דום, העסק הולך להיות העיקרון. נו, תגיד משהו. כה אמר בלק, תגיד, עזוב קודש ברוך הוא. אנחנו נעשה כפיר, תגיד מילה טובה, תגיד משהו שנדע על מה לריב. כה אמר בלק בן ציפור, אל נא תימנע מהלוך אליי, כי כבד אכבדך מאוד. זה הנושא. ובאופן מוזר, בלעם לא אומר לו, לא, 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 אני ממש לא רוצה, משום מה הוא לא אומר את המשפט הזה. הוא עונה קצת אחרת. ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק, אם ייתן לי בלק מלוא ואיתו כסף וזהב. מה שנקרא מסחר לא רע. כלומר, אגב, אולי הוא רצה להציע לך חצי ביתך, אבל זה פתיחה. מלוא ואיתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעסוק. אז מצוין, אז מה אתה רוצה ממנו? עוד פעם אתה יורד עליו. הוא אמר שכל הכסף והזהב שבעולם לא עומדים מול דבר השם, אז מה אתה רוצה ממנו? אתם שמים על השאלה הזאת, היא חוזרת על עצמה כל הזמן. אז הוא מציע לו כבוד מאוד, אבל הוא אומר, ואתה, נו, אחרי שהוא אומר לא אוכל, מה הפסוק הבא? ואתה שבונה וזה גם אתם הלילה, ואדעה מה יוסף השם דבר עם מי? תראי, לפעמים הוא עובר דברים. הוא לא תמיד, יש מצבי רוח, יש עוד דברים משתנים. אדעה מה ידבר השם עם מי? הלאה. ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר אלוהים, לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. לך את הדבר אשר אדבר אליך, אותו תעשה. סיפור האתון. אני מדלג על כל סיפור האתון, שלא ניכנס לשבוע שעבר, ואז בסוף הסיפור, פסוק למד וב. פסוק למד וב בפרק כף בית. וישמע בלה כיווה בלעם, וייצא לקראתו אל עיר מואב. כבוד, לא? נכון? עכשיו לא כסף וזהב, כבוד. אשר על... וייצא לקראתו זה לא סתם וייצא, זה וייצא לקראת. וייצא לקראתו זה מילה של כבוד ברורה. וייצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול. הפסוק מדגיש כמה פעמים שהוא הולך עד לקצה. ויאמר בלק אל בלעם, תשמעו עוד פעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל כבדך? זה הנושא. ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך. אתה יכול אוכל לדבר מאומה? הדבר אשר ישים השם אלוקים בפי, אותו הדבר. שלוש פעמים, שכל פעם בלק מתעצבן, ואומר לו למה הפעם כך, והוא אומר לו מה אפשר לעשות, השם ישים בפי אותו הדבר, נכון? אני לא נכנס לכל, ברכה ראשונה, ברכה שנייה, ברכה שלישית. בסוף הברכה השלישית בלק אומר עד כאן, זהו, יש גבול. ואז הוא אומר לו פסוק פרק כף ד', פרק כף ד', פסוק י', פרק כף ד', פסוק י', וייחר אף בלק אל בלעם. אני אגב מדלג, זה מעניין מאוד. וייחר אף בלק בבלעם. וייחר אף בלק אל בלעם. אין את זה במקרא. וייחר אף בלק אל. זה וייחר וזה גם צריך לחשוב מה זה, אולי נוכל להיכנס אחר כך. ואיחר אף בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו, ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי יקרתיך, והנה ברך תברך, זה שלוש פעמים. ואתה, נו, ברך לך אל מקומך, ברך זה השפלה. נכון? זה ההפך מויצא לקראתו. הויצא לקראתו זה מקסימום של כבוד, הברך זה מקסימום של השפלה. ברך לך אל מקומך, אמרתי, בשביל זה היה כל העניין, הוא כבד אכבדך, והנה, מדהים, מנעך השם מכבוד. אז בלק מכיר את הקודש ברוך הוא. הוא מבין יפה בשם השם. יש לה השם תפקיד, למנוע כבוד מבלעם. והנה מנעך השם מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי דיברתי לאמור. בסדר? ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אליי דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם לעשות טובה או רעה מליבי, אשר ידבר השם אותו אדבר. ואז הוא מציע את ההצעה הגדולה, שעל פי חז"ל ההצעה היא השיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. למה אני נכנס לסוגיה הזאת? קודם כל, היא כנראה קוד שצריך להבין אותו. נקודת הכבוד והתפיסה שהשם מונע מכבוד היא נקודה שצריך להיכנס אליה לעומק. איפה מופיע כיבוד בתורה? כאן אנחנו רוצים להתחיל. אנחנו רוצים להבין את המושג כבוד. אני חושב שזו מילה שנשחקה, שנתמסמסה, שאיבדנו בה המון המון המון. אני רק אזכיר מה זה כבוד. כבוד זה שאו שערים ראשיכם ויבוא מלך הכבוד. כבוד זה וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן. כבוד זה מי הוא זה מלך הכבוד? השם צבאות הוא. בפרשת בלק, השם מלך הכבוד הוא המונע את הכבוד. הפסוק והנה מנעך השם מכבוד מדליק אור אדום שמחייב הבנה טובה. מה זה כבוד? כבוד וכבדות. נחשוב על הכל. אבל נתחיל מההתחלה. פשט. בתורה ישנו רק כיבוד אחד שאדם מחויב בו. כבד את אביך ואת אמך. אין בחמישה חומשי תורה מצווה לכבד עוד משהו חוץ מאבא ואמא. חז"ל הוסיפו אחיך הגדול. הנביאים בספר משלי מלאים בכבוד חכמים ינחלו. בשבת שצריך לכבד, וקראתה לשבת עונג, לקדוש השם מכובד. עוד נחזור לפסוק הזה בהמשך. אגב, מי זה קדוש השם? מה פירוש הפסוק? מי זה קדוש השם? זה פסוק פשוט, רק לא שמים לב לזה, אומרים אותו כל הזמן. השבת היא קדוש השם. כלומר, השבת זה נקבה. יום השבת הוא קדוש השם. מאיפה אני יודע? כי ויקדש אותו. כלומר, השם קידש את יום השבת, אז את יום השבת שנקרא אצל הנביא קדוש השם, צריך לכבד. נגיע לזה עוד רגע. אין כיבוד בתורה אלא כבד את אביך ואת אמך. בתנ״ך יש עוד כבד אחד חוץ מהכבד אכבדך, ואני רוצה לטעון בכלל שפרשת בלק, פרשת בלעם, יש ביטוי בחז"ל, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. אחרי שלמדנו על האתון בשבוע שעבר, ואני יודעתי הפירוש כך, כשאתה גומר את החתונה ואתה הולך אל הצלם לבקש את התמונות, הוא נותן לך את כל התמונות. אבל אם אתה מבין בצילום, אתה מבקש ממנו גם את הנגטיב. והוא לא נותן. משה הצליח להוציא גם את הנגטיב. פרשת בלעם היא הנגטיב. היא הנגטיב של אברהם. היא הנגטיב של האבות. היא הנגטיב של משה. היא הנגטיב של התורה. היא הנגטיב בעומק. היא לא הנגטיב קטן. היא לא בחפיף. זה הנגטיב. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות העולם, אוהו. בברכות הוא מדבר על המקור של הכל. כי מראש צורים אראם. אני מסתכל מההתחלה, אל תיתנו לי שיעורים על להסתכל מהחוכמה, מהראשית. אני יודע להסתכל מהראשית. מי שיקרא טוב את הברכות זה בראשית הכל. משה הוא הצלם שנתן לנו את הנגטיב ונתן לנו את התורה. הוא כתב ספרו ופרשת בלעם, כי מפרשת בלעם נבין את התורה. עכשיו נחזור רגע לכבד. מול הכבד אכבדך, והנה מנעך השם מכבוד. כלומר, אני המכבד כי אני המלך. השם הוא המונע. מופיע עוד כבד אחד בתנ"ך, והוא במשלי. לא, זה משום כובד שאחרי זה ננתח את הקשר. מצוות כבד. מצווה בפסוק שכתוב כבד את. כבד את השם מהונך. כבד את השם מהונך ומראשית תבואותיך. פסוק במשלי, פרק ג', כבד את השם. זה לא בתרי"ג המצוות. זה לא מופיע כמו כבד את אביך ואת אמך, לא רק בעשרת הדיברות, גם בתורה. אבל מופיע הפסוק כבד את, מקביל, כבד את השם מהונך. בסדר? כבד את השם מעונך, כבד את אביך ואת אמך, כבד אכבדך, מנעך השם. את הקשר בין כבד את השם מעונך לכבד את אביך ואת אמך, למדו חז"ל בגמרא בקידושין, ולמדו משם יסוד גדול, שהוא קש כבוד אביו וכבוד אמו לכבוד המקום. את זה למדו גם מזה שכבד את אביך ואת אמך נמצא בלוח הימני בלוחות בעשרת הדיברות, הוא הלוח שעוסק בבין אדם למקום. אנוכי השם אלוקיך. לא יהיה, לא תישא, זכור את יום השבת, כבד את. אגב, אני חוזר רגע למשפט וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד. שימו לב לדבר מאוד מעניין. למה צריך לכבד את השבת? כי היא מה? כי היא קדוש השם. טענתי היא, ואנחנו ננסה לראות אותה עוד שנייה אחת, שאין כבוד אלא להשם. ואת השבת צריך לכבד כי היא קדוש השם, אבל זה רק התחלה, צריך להבין את המושג כבוד. לכבוד יש קונוטציה הכי שלילית בעולם, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מהעולם, ולכבוד יש את הקונוטציה הכי קדושה בעולם, מלך הכבוד. חז"ל הרחיבו את הכבוד מכיבוד אב ואם. אני לא מבין אגב איך כיבוד אב ואם הוקש לכבוד המקום, את זה צריך להבין עוד שנייה, נגיע לזה עוד רגע, כי אני ארצה ללמוד את סוגיית הכבוד דרך ההלכה של כבד את אביך ואת אמך. כשנעסוק בהלכה שמגדירה כבוד, אז לא נדבר רעיון רק, אלא נגדיר הלכתית את המושג כבוד. כשנגדיר אותו הלכתית, אני חושב שנבין את הרעיון. אבל לפני כן אני רק רוצה להמשיך. חכמים הרחיבו את מושג הכבוד מאוד מאוד. את מי צריך לכבד על פי חכמים? בסוף, את כל הבריות. חז"ל למדו, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. עכשיו תחזיקו טוב, הם גם מצאו פסוק להוכיח את זה. מה הפסוק שמוכיח שאיזה הוא מכובד המכבד את הבריות? זוכרים את המשנה באבות? פרק ד'. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות שנאמר? כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. אתם לא תכעסו אם אני אחזור על המשנה, כי אני לא מבין מה כתוב פה. איזה הוא מכובד המכבד את מינו? את הבריות. שנאמר כי מכבדי אכבד כי מכבדי הכבד אומר איש האלוקים בשם השם לאילי, כשהוא מסביר לו למה בני אילי לא ימשיכו. והוא אומר לו, מי שלא מכבד אותי לא יוכל להמשיך. כי מכבדי הכבד. נו, אבל מה המשנה עסקה באיזה הוא מכובד המכבד את מי? את הבריות שנאמר כי מכבדי? הפוך. מה כתוב פה בכלל? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות שנאמר כי מכבד... לא כתוב אגב איזה הוא מכובד המכבד את החכמים. מכבד את הבריות שנאמר כי מכבדי הכבד ובוזי יקלו. דבר פלאי וצריך לנסות להבין אותו לאט לאט. אני אנסה להבין אותו עוד שנייה. אני רוצה להתחיל להבין אותו מכיבוד אב, ואני גם רוצה להגיד לכם למה מכיבוד אב דווקא בפרשת בלעם. טענתי היא שהבעיה הראשונה של בלעם בעולם היא כיבוד אב. זאת הבעיה הראשונה שלו. איך אומרים חז"ל במשנה באבות? מה בין תלמידי בלעם הרשע לתלמידי אברהם אבינו, נכון? תלמידיו של בלעם הרשע עין רעה, נפש רחבה, נכון? תלמידיו של בלעם הרשע. ותלמידיו של אברהם אבינו הכל הפוך. הם זוכים לעולם הזה ולעולם הבא, להנחיל אהבה יש, אבל הם יורשים גיהינום וכו' וכו', באר שחת. אתם יודעים מה ההבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע? איך קראו לאבא של בלעם? באור. שם אגב לא הייתי ממליץ. באור. באור בשפות אחרות זה כל אחד יעשה את האסוציאציה שלו במקום שנגיד את זה בעברית. באור זה בר. בלעם קצת חכם. יפה, התפתח. אבל בהמשך כתוב פסוק הזה. נאום בלעם, לא, נאום בלעם בנו באור, ונאום הגבר שתום העין. שואל רש"י, לא הבנתי. נאום בלעם שבנו הוא באור, אז מי בן של מי? שאלה טובה. נאום בלעם באור הוא בנו. אומר רש"י, קודם כל פשט, אל תעצבן, בעברית זה אפשרי, זה יפה. ספרותית יש לפעמים סמיכות מליצית. והוא מביא דוגמאות. חייתו יער. מה זה חייתו יער? חיית היער. ברור. אבל רש"י לא מסתפק בתשובה הזאת ומביא את הפירוש של חז"ל. אתם יודעים למה הוא לא מסתפק? כשרש"י לא מסתפק סימן שזה לא מספיק. אחרת רש"י לא מביא דרש. ולמה רש"י לא מסתפק? מסיבה פשוטה. כי זה נכון שיש סמיכויות בעברית, אבל מה לעשות שבבני אדם הסמיכות היחידה שמופיעה זה אצל בלעם ובלק. האזינה עדי בנו ציפור, נאום בלעם בנו באור. אומר רש"י על פי חז"ל, למה הוא נקרא בלעם והוא קורא לעצמו בנו באור? היה אומר בלעם, אבא שלי, ילד שלי בחוכמה. אבא שלי, ככה קטן. מה הוא מבין? אני בלעם. הוא. ואז כדי לעודד את בלק, שעל פי חז"ל הוא נסיך שהצליח איכשהו להשתחל, והוא לא בא בדיוק מאיזה משפחת מלוכה גדולה, הוא אומר לו, תשמע, קח כוח, האזינה עדי, בנו ציפור, אבא שלך ציפור לידך. כך לומדת הגמרא בסנהדרין. נאום בלעם בנו באור. ומאיפה אני יודע על הכיבוד אב של אברהם? אגב, מאוד מעניין, מאיפה בלעם הגיע? מאיפה בלעם הגיע? מין? לבן זה חז"ל, אבל לפני חז"ל של לבן. מאיפה הוא בא? מן ארם, ינחני בלק. מאיפה אברהם? מאותו מקום. נכון? תלמידיו ותלמידיו. מה אנחנו יודעים על אבא של אברהם? כולנו יודעים, איך קראו לו? תרח. אבל אני יודע על זה חוץ דבר, עוד דבר חוץ מזה. מאוד חשוב. תגידו, חשוב שאברהם הבא לארץ ישראל? חשוב, נכון? כל הגאולה התחילה בעולם, אברהם בא לארץ ישראל, נכון? כדאי לבוא, יופי. הקדוש ברוך הוא, בלי להגיד לאברהם כלום בסוף פרשת נוח, תרח מתחיל ללכת לארץ כנען. ואז בהליכה לארץ כנען, אברהם מגיע עם תרח לחרן, ונעצר. זהו, ומחכים שבוע. שבוע הבא יהיה כתוב, ויאמר השם אל אברהם, נו, לך לך. אומר הרמב"ן, לא הבנתי, מה אברהם לא מבין שצריך ללכת לארץ ישראל? הוא לא יודע מה זה עזנן, למה הוא לא המשיך? למה הוא נתקע בחרן? אומר הרמב"ן, כי כשתרח נשאר בחרן, אז חל עליו כיבודיו. אז מה זה משנה בכלל? כן גאולה, לא גאולה, יש 10 שנים, אבא צריך שאני יהיה איתו, אלא מי יהיה איתו? מה ההשראה הרוחנית שהוא קיבל אצל תרח? איזה שיעור הוא למד שם? שכל העולם יחכה, מה פירוש? אחרי זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אדוני, הבנתי, ואני גוזר עליך גזירת הכתוב. גזירת הכתוב, גזירת השם, אתה חייב עכשיו לצאת מהבית, לך לך ומבית אביך, ועכשיו אתה חייב ללכת אל הארץ אשר אראך. כלומר, אומר הרמב"ן, אלמלא היה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך, נו, חובת כיבוד אב קודמת למה? לכל ההיסטוריה. לכל הרעיון. מה בין תלמידיו של אברהם לתלמידיו של בלעם? אני אומר, אתה רוצה לדבר על תלמידיו ותלמידיו. לא הדגשנו מספיק בפעם הקודמת, אמרנו את זה בשנייה. שני האנשים האלה הולכים עם נערים. הם היחידים שהולכים עם אתון או חמור ושני נערים איתם. עם הבדל אחד. אברהם חוזר בסוף אל הנערים. איפה הנערים של בלעם? ההיסטוריה מחקה אותם. אין נערים. אצל שניהם יש את אותה שאלה, בשביל מה הנערים? הרי הם לא חובשים את החמור או את האתון. הם לא בוקעים את עצי העולה. את הכל עושה אברהם, או להבדיל בלעם. זה כי אהבה מקלקלת את השורה, וזה כי שנאה מקלקלת את השורה. נכון? הם לא לוקחים את האש, את המאכלת, את עצי העולה על הגב, הם לא עושים כלום. זונה ואת אותם? את השאלה הזו נשאיר פתוחה, אבל ברור שאצל בלעם הם נעלמים, מתעדים, הם לא קיימים. אין לזה שום משמעות. הוא הולך עם נערים. אצל אברהם הם צוות שמירה, הם שומרים על החמור. ובסוף העקדה, אברהם כאילו הגיע לשיא של העקדה, עכשיו הוא בא אל הנערים והולך איתם יחדיו אל באר שבע. ואתה כל הזמן רוצה להבין מה הם עשו פה. אלה קיימים, אלה לא קיימים. אני חוזר לכיבודיו. הרמב"ם מגדיר את המושג כיבוד אב. ועל פי כיבוד אב אני אגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו. טענתי היא כבוד, אגב, כמו כבד בעברית. ופה עוד מעט נפעיל את הרופאים. אני תמיד טוען, וראינו את זה כמה פעמים, שכמובן צריך ללמוד את השפה העברית כמו שצריך, אחד הדברים שצריך מאוד מאוד להיכנס אליהם זה האיברים. לכל איבר יש משמעות שהמדע מגלה אותה הרבה אלפי שנים אחר כך. שתי דוגמאות שהזכרנו, ולכן נגיד אותן בשנייה, זה שהאוזן נקראת אוזן, תמיד ידעו שזה בגלל שמאזינים באוזן. לקח זמן עד שידעו ששם נמצא נקודת שיווי המשקל והאיזון. נכון? ולכן היא האוזן. כדי שנדע את זה, הרבה אלפי שנים לפני גם עזרו לנו ואמרו, כמו שפה יש אוזניים, פה יש אזיניים. ויתה תהיה לך על אזיניך. תדע לך שכמו שזה מאזן, זה מאזן. אתה עוד לא יודע, תלמד. עין. עין בעברית פירושו מעיין, ואבוא היום אל העין. פה יש מעיין. הנוזל פה הוא מעיין, נכון? שכל הזמן נפקה. אם לרגע אחד הוא חלילה לא יפקה, זה יהיה סיפור עצוב. לכן זה עין. אז לא יודע אם שמנו לב פעם שקוראים לזה מעיין, זה עין. יש מילים באנגלית שממש לקחו מהעברית. יש מילים שבהם רואים כמה האנגלים לא הבינו כלום. למשל, טור זה טור. אתם תחליטו אם המקור זה אנגלית או עברית. לטור את הארץ. הם שמעו עין ויצא להם אי. זה יפה. מה לעשות? חוץ מהחמישים שערי קדוש שיש להם הכל. יצא להם אי. It's I, it's very I, הכל I. אבל עין זה פשוט מעיין. לכן בעין מאיימים. כמו במעיין, מאיימים, ואת מה אתה רואה כשאתה מאיין במעיין? אותך. זה האיום, לא את העין, זה האוזן. אתם יודעים מה עושה הכבד? לא יודע, אבל הבנתי. שתפקידו הוא לסנן את הרעלים, נכון? אולי התפקיד הכי חשוב שיש בגוף, לא רק זה, בכלל המון דברים. ולהפוך בעצם את הכל לחיים עצמם. לתת לזה את החיים, חיים, חיים של ממש. לתת חיות. הכבוד, זה המושג של כבוד, פירושו לגלות את האלוקות שבמה שאני מכבד. אין כבוד אלא הוא יתברך. כשאני מצליח לסנן את הכל ולראות אותו, אני רואה כבוד. הכבוד מופיע כשלא קיים שום דבר אלא האלוקות. וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. אלה הפסוקים שחותמים את כל פסוקי דזמרה שרוצים להגיד הללו שמי השמיים והמים אשר מעל השמיים. יעללו את שם השם, בחורים, בתולות, זקנים, נערים, כל הנשמה תהלל יא הללויה. ואז ימלא כבודו את כל הארץ. כשמיכל עומדת מהחלון ורואה את דוד מחרקר ומפזז ומחרקר, זוכרים? היא נורא 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 נפגעת בשם הכבוד המלכותי. והוא אומר לה, כבד אהיה עם האמהות. כאן את יודעת מה אני רוצה להיות? קל. ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי. ומה הוא שר? אומרים חז"ל, שאו שערים ראשיכם. וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? פעמיים חוזרים על זה. חוזרים על זה כי זה קשה, זה כל העבודה של האדם בחיים, להבין שזה הכבוד. הרמב״ם מסיים שם בסיום מדהים, הרמב״ם מביא בסוף הלכות סוכה ולולב את סיפור דוד ומיכל, מה פתאום הוא נדרש לזה? כי הוא מתאר את שמחת בית השואבה. אחרי שהוא מתאר את שמחת בית השואבה, הוא מתאר איך צריכה להיות השמחה שהאדם שמח בעשיית המצוות ובאהבת האל שציווה. ואז אומר הרמב״ם, פלא עצום, ואז אומר הרמב״ם שזה מה שאמר דוד המלך למיכל. ואז הוא אומר כך, שבמקומות שמתרחשת השמחה הזאת, צריך האדם להקל גופו במקומות אלו. ולפזז, ולחרקר, ולהקל גופו. אתם שמים לב, אגב, שהכבוד הוא הפוך מקל, כי כבד וקל? זו אותה מילה. כי מכבדי יכבד, ובוזי יקלו. כבוד זה מכבד. ועם האמהות אשר אמרת, עמהם יכבדה. פרעו יכבדה בפרעו. עוד רגע נראה איך מונע השם מכבוד. חכו, לאט לאט, הכל יתחיל מההלכה של כיבוד אב, זה היסוד של הכל. למה התורה מגלה את זה שם? אז זה פלא פלאות, איך מסיים שם הרמב״ם? אתם יודעים איך הוא מסיים? אומר הרמב״ם בסוף, שכל המתהדר במקומות אלו, ולא רוקד, שמו את הביטוי, וחולק כבוד לעצמו. זה הביטוי. ומגיס דעתו במקומות אלו, יודעים מה מי שבירך שלו? חוטא, יש לך שמה? מצוין. חוטא ושוטה. אם רואים היום בפלאפון יש את כל הרמב״ם. חוטא ושוטה. מדהים. מה שמעתם רמב״ם? זה לא נעים. לשמוע מהרמב״ם את מי שבירך שוטה זה לא נעים. זה, אם אומרים, אני אגיד לא נורא. הרמב״ם שאומר זה לא יפה. חוטא, חוטא. שוטה, כי כמה אידיוט צריך להיות כדי לחשוב שאתה כן משהו בפני עצמך. המתהדר במקומות אלו ולא נותן לאין סוף להופיע דרכו. ואז מסיים הרמב״ם. ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. שנאמר, והמלך דוד נפזז ומחרקר לפני השם. מי שלומד שם את הרמב״ם מגלה תגלית מדהימה. ההפך משמחה אצל הרמב״ם זה לא עצבות. עצבות היא לא עלינו התוצאה. ההפך משמחה הוא כבוד. הצורך שלך בכבוד שלך. הצורך שלך בגאווה שלך. הצורך שלך באגו, חוסר היכולת שלך לפנות את השטח. כבוד פירושו לפנות את השטח לאלוקות. כבוד פירושו לטטא, לסנן, להוציא רעלים. אני רוצה להגיד לכם משפט במשנה. לא הבנתי אותו אף פעם, רק עכשיו. משנה במסכת ברכות. מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מכבדים את הבית. מה זה מכבדים את הבית? שמים תמונות? מטטים. לא יפה. אנחנו מדברים על מלך הכבוד, על דוקטור לשם כבוד, על שם לשם כבוד, על כבוד לשם שם, שם... מטטים? לא יפה. אלא מה, תגידו, אתם מכבדים את הבית, שהבית יהיה מכובד. מנקים את הבית, מה רע? מייפים. לא אומרנו? לכבד את הבית פירושו להסיר את הרעלים כדי שתראה את הבית. זה פירוש כבד, זה פירוש כבוד. מה יקרה כשתכבד את הבית? תתלה תמונה? מה פתאום? תראה איזה יופי המרצפות. מה יקרה כשתכבד את הבריות? תראה את הקודש ברוך הוא. איזה הוא מכובד, המכבד את, נו, הבריאות. רגע, אני מכבד את כל אלה בצד ימין. אני לא מכבד את ההוא. שמעת מה אמרת עכשיו? אני לא מכבד אותם מפני שהן בריאות. אני מכבד אותם בגלל הכסף, בגלל הזהב, בגלל הזיכרון הטוב, בגלל הגאונות. ספרטה! רשע! את הבורא אתה לא מכבד בכלל. מה לך ולבורא? אתה מכבד אותו כי הוא גאון בתורה. כל הכבוד. אז אתה מכבד את הגאונות. אין לך שום דבר עם הבורא. אתם לא שומעים את המשפט הנורא הזה? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדי אכבד, איך אני אראה אם הם מכבדי או לא? אם אתה מכבד את הבריות. ובוזי, איך מבזים את הקודש ברוך הוא? מבזים בריאה. אתם זוכרים את רב לזר ורבי שמעון שראה את המכוער בעל החמור? לך לאומן שעשה אני. יש לך שתי אפשרויות. אחת להתלונן בג'ורנל, אחת אצל הקודש ברוך הוא. אם אתה קורא ג'ורנלים, לך לשם. אם אתה קודש ברוך הוא, לך לשם. אתם זוכרים מה עשה רב לעזר ברב שמעון? רץ לבית מדרש שיעזרו לו לבקש סליחה. לא כיבדתי. כבוד זה פשוט לטטא את הסתרה אחרה. אתם שומעים את האנטיתזה? אתם יודעים מה עושה הקודש ברוך הוא בשיטת בלק ובילם? הוא מונע אותך מכבוד. זה מדהים. מה רוצה בלעם כל הפרשה? מה בלק ובלעם עושים בצוות? צוות ניקוי. מה הם עושים? מה הם עושים? הם מחפשים מקום ששם הקודש ברוך הוא שובר שמירה. זה כל העבודה, כל הפרשה. בוא נמצא נקודה אחת ששם הוא לא מפריע. תראה, אני אומר לך, תשמע, אני למדתי, יש לי דוקטורט על זה, מה אזעום לא זעם השם, אומרים חז"ל, תשמע, יש לו איזה רגע, הוא לא זועם, הוא כן זועם, בוא, אני מסדר לך את העניין, חכה, רגע. בא בלק אומר לו, עזוב, עם הזמנים זה לא הולך, בוא נשנה מקום. אולי יישאר בעיני האלוהים, מהאזור הזה הוא יותר מתעצבן. בוא נמצא מקום או זמן שאני כן יכול להופיע בלי ידיו. כל הזמן הוא חייב לנדנד? אי אפשר רגע בלי. אתם חושבים שפרשת בלעם זה היסטוריה? פרשת בלעם לא מעניינת אותי אם אני לא מבין מי הבלעם שפה. אתם לא מכירים את הבלעם שמחפש את השנייה שבה אפשר בלי? רעל אחד להשאיר כדי שאני אופיע? איך אומרת הגמרא שמה? גמרא נפלאה. שהגנב היהודי, אתם מכירים את הגמרא על הגנב היהודי? שהגנב היהודי לפני שהוא הולך לגנוב. אז ממש לפני הגניבה הוא עומד ואומר, בין שלא ילום לשם ייחוד, הפעם אתה לא עוזב אותי. באמת, יש גבול. אתה איתי, אני איתך תמיד. מה הרעיון של הגנב היהודי? הרעיון שלו הוא פשוט. הוא אומר, ריבונו של עולם, עכשיו באמת, בינינו, אל תפרסם. משהו אישי. מה כבר יקרה לך אם ברה לגונב שוקולד? מה יקרה לך? מה? ולא כל הארץ, כבודו. מה יקרה לך? ואני מתחייב לך, שוקולדה אחת ואני בא. אני חוזר עוד דקה. על זה ללכת לבית דין? בשם האמונה אני אומר את זה. אתם מבינים מה התפקיד של הכבוד? עכשיו המהפכה. אז למה יש רק כבד את אביך ואת אמך בתורה? למה הכל בא רק אחרי? שואל הרמב״ם, מה זה כבוד של אבא ואמא? מה זה כיבוד? אומר הרמב״ם, כיבוד, הוא מדבר על מורה ועל כיבוד. ואז אומר הרמב״ם, מה זה כיבוד? איזה הוא מורה ואיזה הוא כיבוד? מורה זה כך וכך. איזה הוא כיבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומחסה, משל האב. מאוד מעניין. לא משלו, על פי הגמרא בקידושין, משל האב. חשבתי פעם למה, והיום ברור לי. תאר לך שאבא שלך היה בשיא צלילותו עכשיו, בחורצ'יק צעיר בן 45, ויש לו ברוך השם, ברוך השם יש לו. ואתה היית אומר לו, אבא, החלטתי לכבד אותך, אני רוצה לתת לך צדקה. אז למה כשהוא לא יודע שאתה נותן לו צדקה, אתה יכול לתת לו צדקה? אני אגיד לך למה. כי הכל לפי מה שאתה מבין. הכבוד זה לא איפה שהוא. הכבוד זה לפי השכל, הכוח בידיים, הזיכרון. זה הכבוד. אולי הכבוד זה רק האלוקות? ואם זה רק האלוקות, אז הכבוד, אתם יודעים אגב מה זה לכבד סתם בסלנג? כשאני אומר למישהו תכבד אותי, למה אני מתכוון? תן לי לומר את דעתי עד הסוף. תכבד אותי. אתה יכול לשחרר רגע את הדעה הקדומה שלך? אתה יכול לשחרר אותך רגע מהאזור? אתה יכול לפנות אותך? זה תן לי כבוד. זה לא אהבה. זה משהו אחר לגמרי. תן לי כבוד פירושו זוז. בא יהושע אל אחן ואומר לו, שים כבוד לאלוקי ישראל. בוא נפנה. כבוד זה פשוט פינוי רעלים. יש כל כך הרבה רעלים. יש רעל שמכבדים גאונים. יש רעל שמכבדים רגליים שרצות מהר. יש רעל שמכבדים עדה מסוימת. יש רעל שמכבדים צעירים. הכבוד הוא הכבד שבא לפנות את כל הרעלים האלה. ולהגיד מכבדים בריאות. כי זה הקודש ברוך הוא. ואז עוצר הרמב״ם ואומר, תשמעו הלכה. עד היכן הוא כיבוד אב ואם? זה גמרא. אבל תשמעו את הרמב״ם בנוסח שלו. כשהרמב״ם אומר את זה, א', זה הופך להלכה, וב', תשמעו את הניסוח. והניסוח שונה מהגמרא שלך. תקשיבו, תקשיבו, זה דבר מדהים. עד היכן הוא כיבוד אב ואם? אפילו נטלו אבא ואמא כיס של זהובים שלו. והשליחו בפניו לים. מעצבן. לא יחלימם, ולא יצער בפניהם, ולא יכעוס כנגדם, אלא, ופה אני עוצר לשנייה, אבל בלי להסתכל בפנים. אפשר להסתכל, אבל לא להגיד בכל. נו, איך אתם הייתם גומרים את המשפט? לא יחלימם, ולא יכעוס כנגדם, ולא יצער, אלא יכבד. ישמע לקולם. הלאה. אלא, נו עוד הצעות. אלא, ישמור בבטן. אלא, בעברית של היום הייתי אומר, יכיל, יעכל, יברר את הצדדים השונים. אלא, אלא, תשמעו את לשון הרמב״ם, יקבל גזירת הכתוב וישתוק. אתה יודע מה זה כיבוד אב? זה גזירת הכתוב. אתה יודע מה זה כיבוד אב? זה לכבד את הקדוש ברוך הוא. זה הלוח הראשון של עשרת הדיברות. זו גזירת הכתוב. למה זה גזירת הכתוב? זה היגיון, זה מוסר טבעי. לא, זו גזירת הכתוב, לא רוצה שזה יהיה מוסר טבעי. ואהבת זה מוסר טבעי. להכיל זה מוסר טבעי. לכבד זה את השם. יש פסוק שכתוב בו, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. תשמורו, זה דבר לא יאמן. אומרים חז"ל, מדרש ידוע, הלכה. איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, למה זה הוקש? כי אם אמר לו אביו, חלל את השבת, אל ישמע לו. למה? כי אתה ואביך חייבים בכבודו. יפה מאוד. שואל המשך חוכמה, שאלה שרק הוא יכול לשאול. אומר המשך חוכמה, יפה מאוד החזל הזה, אבל זה מדאיג מאוד. זאת אומרת, שאלמלא היה היקש, אז מה הייתי חושב? שצריך לשמוע לאבא? לא הבנתי. אומר לך בשר ודם לעבור על דברי המקום. לאיזה בשר ודם צריך לשמוע? בפירוש אבא. אומר לך מלך, יש דיון אחר. אדם בא אליך עם נשק, אז יש דיון מתי יארג ואל יעבור, ומתי יעבור ואל יארג. אתם מבינים מה אני שואל? זה המשך חוכמה. מה ההתלבטות? ברור. אחרת אתה לא מאמין בכלום. יש בעיה, אתה אומר כיבוד אב, איך עושים את זה בלי שהוא רואה, איך הבנתי. אבל אומר לך אביך לחלל שבת. לא צריך פסוק כדי להגיד לא לשמוע לאבא. כי לא שומעים לאב בשר ודם אם הוא יגיד לך לחלל שבת. שאלה טובה של המשך חוכמה. תשמעו טוב את המשך חוכמה, תשמעו את התשובה, זה, לא, זה פשוט לא נתפס. אומר המשך חוכמה כך. באמת? מי אמר לך לשמור שבת? מי אמר לך לשמור שבת? הקדוש ברוך הוא, נכון? טוב. מי ראה אותו היום? מה? מילורה. מצוין? שמעת אותו אומר לך לשמור שבת היום? באיזה שעה? דיברתם? משה רבי, מי ראה את משה? מה? גילוי אליהו. מה שנקרא, מי שהיה לו היום שיקום. או שלא יקום. כלומר, מי אמר לך לשמור שבת? בוא נלך לאט. אבא שלך. אבא שלי? קויפר! סבא שלך. כלומר, אבא שלך אמר לך שצריך לשמור שבת. עכשיו, אבא שלך אומר לך לחלל שבת. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. לכן, ההיגיון מחייב משך חוכמה בפרשת קדושים, זה לא יאמן. שאם אבא אומר לחלל שבת, מצווה עליך לחלל שבת. כי כל שמירת השבת היא כי אבא אמר. אלא באה התורה ואמרה גזירת הכתוב נגד ההיגיון. אמרה התורה, גזירת הכתוב, אל תשמע לאבא. זה אנטי היגיון. זה נגד המוסר, זה כמו עקדת יצחק. איך אפשר דבר כזה? אתם שומעים מה זה כיבודה? כיבודה והם פירושו כבוד השם. הקודש ברוך הוא מופיע דרך אבא ואמא. זה לא שייך לשום דבר אחר. שם אתה מצווה להשתמש בכלי הזה של סינון רעלים. או, איזה ניסיונות יש לך שם. איזה חשבון יש לך עם ההוא ועם הזה ועם ה... הבנתי הכל. לא קשור לכיבוד אב ואם. גזירת הכתוב וישתוק. רמב״ם, ואיפה ההבנה לנפש, הנפש של הנפש? בעזרת השם בהלכות הבאות. חידון ידע אישי חינם ברמב״ם. אם אני מחפש ברמב״ם הלכות כיבוד אב ואם, באיזה ספר זה יופיע? חידון. איפה יופיע הלכות כיבוד אב ואם? שאלה? שאלה לכולם. מעניין, לא? הרי כיבוד אב ואם צריך להופיע באיזשהו מקום, בשולחן ערוך זה יורה דעה. הלכות כיבוד אב ואם מופיע ברמב״ם בספר שופטים. איפה? בהלכות ממרים. הלכות ממרים ובהם 9 הלכות. אני מצטט את הרמב״ם בפתיחה. יש בכללן 9 מצוות, וזהו פרטן. לעשות על פי התורה שאמרו לנו בית דין הגדול, שלא לסור מדבריהם, של מי? של משה רבינו, של בית דין הגדול. שלא להוסיף על התורה, לא במצוות שבכתב ולא בפירושן שלמדנו מפי השמועה, בל תוסיף. שלא לגרוע מן הכל, לא תגרע. שלא לקלל אב ואם, שלא להקותם, לכבדם, לירעם, שלא יהיה הבן סורר לאביו ומיו. שמעתם איפה הרמב״ם הכניס את זה בעולם ההלכתי? איפה המצווה, איך עושים תה לאבא? בהלכות של בית דין הגדול. לא לעשות תה, זה כמו להוסיף או לגרוע על התורה. זה הלכות ממרים. כתוב בירושלמי, הוקש כבוד אבי ואמו לכבוד המקום. שנאמר, מה שאמרנו, כבד את אביך ואת אמך, וכבד את השם מעונך. אומר הירושלמי, תקשיבו לירושלמי, במסכת פאה, פרק א'. אתם יודעים על איזה משנה זה? על המשנה שאנחנו אומרים כל יום אלו דברים שאין להם שיעור. הפאה והביקורים. שם כתוב בירושלמי, תקשיבו, לא יאמן, נפלא. הוקש זה שווה, נכון? הוקש כבוד אביו לכבוד המקום, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, וכבד את השם מעונך. אומר הירושלמי, אמר רבי שמעון בר יוחאי, גדול כיבוד אב ואם, שהעדיפו הקדוש ברוך הוא יותר מכבודו, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את השם מעונך. הגרסה של רשב"י היא לא הוקש, אלא גדול. איך? כבד את השם מעונך, ממה אתה מכבדו? ממה שחננך. יש לך שדה, מפריש לקט שכחה ופאה. יש לך ממון, מאכיל את העניים ואת הרעבים. אם יש לך, אתה חייב בכולם, ואם אין לך, אין, אתה חייב באחת מהם. אבל כיבוד אב ואם, בין יש לך הון, בין אין לך הון, כבד את אביך ואת אמך, ואפילו אתה מסובב על הפתחים. ומה אני אעריכו? אתם שומעים את רשב"י? לא הבנתם את הוקש כבוד אבי ואמו לכבוד המקום, אומר רשב"י. הכוונה היא שכבד את השם מעונך נלמד מכבד את אביך ואת אמך. אתם רוצים את ההוכחה? פשוט. ממה זנים את אבא, איך מכבדים את אבא? מישל? מישל אב. כבד את השם מעונך, זה מעוני או מעונו? כבד את השם מעונך, תן לו קצת שיהיה לו מה להגיד. לאיפה יש לך כל כך הרבה, למה לא תתחלק קצת עם הקדוש ברוך הוא, יהיה גם לך גם לו. כבד את השם מעונך, זה ציניות. כבד את השם מעונך, זה תסיר את הרעלים שאתה חושב שאתה בעל הבית. מה, אתה משוגע? זה כבד את השם מעונך. מכירים את נשמעת כל חי? נשמעת כל חי תברך את שמך. לרוח כל בשר תפאר ותרומם. ואז כתוב כך, ארוך, אילו פינו, זוכרים? מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, עינינו מהירות, ידינו פרוסות, רגלינו קלות. נו, אילו כל זה מה? אין אנו מספיקים להודות לך ולשבחך. חבל על הזמן בשביל מה להתחיל. נכון? סויין, איזה יופי. על כן, איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, הן הם מה? יודו ויברכו וישבחו. אולי תחליטו? אילו פינו, על כן פינו. לא אילו, לא על כן. מה אתה עושה, צחוק? אילו פינו מלא שירה קיים, נניח שהיה לי פה גודל ים. רעל שצריך להסיר. אבל עכשיו שאני מבין שכל מה שיש לי זה איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שאתה נפחת באפינו, עכשיו שאני צינור שהכבד פועל טוב, ריבונו של עולם, אני הולך לא להפסיק עכשיו לשיר לך. אתה יודע איזה שירים שאני הולך לשיר? זה לא אני שר, זה הצינור שלך שר. עכשיו אי אפשר להפסיק, כי פינו הפסיק להיות כמו ים. מה פינו? צינור. איבר שפילגת בן. אתם מבינים למה בלעם הוא האנטיתזה של התורה? כי בלק ובלעם רצים ממקום למקום, מזמן לזמן, ולוקחים את כל הכוחות שניתנו בעולם כמתנות. את הנבואה הכי גדולה, את השכל הכי גדול, את כל הכסף, את כל הזהב, את כל קהלת. ואומרים, אולי בכל זאת יש משהו אחד עם ערך. ואז אומר לו המלאך, זה בסדר, זה גם טוב שתלך. תמשיך לחפש. רק תדע לך, תפקידך בעולם הוא לגלות. אפס את הדבר אשר אותו אדבר אליך, אותו תשמור לדבר. תמשיך לחפש. אתה תהיה הגילוי. אתם מבינים מה זה משה כתב ספרו ופרשת בלעם? אברהם אבינו לוקח איתו נערים, ואתה לא מבין בשביל מה. לא רק אתה לא מבין בשביל מה. אני תמיד מרגיש נורא לא נעים שהנערים נמצאים שם בדרך לעקדה. כל כך לא מתאים לקשר האישי של אברהם ויצחק בשלושה ימים האלה, זה שני נהגים. מה הם מחפשים שם בכלל? ואתה עובר על כל הפרשה ולא מבין מה הם עושים שם. עכשיו אני אגיד לכם מה הם עושים שם. לאן הולך אברהם אבינו? להר המוריה. מה הוא הולך לעשות שם? הוא הולך לחנוך את המזבח. הוא הולך לחנוך את המזבח שעליו נקריב קורבנות כל החיים. שם תהיה נקודת החיבור בעולם. מי יקריב קורבנות? רק אברהם ויצחק? מה פתאום? שם יוקם בית מקדש שיהיה לבית תפילה לכל העמים. אתם יודעים מי זה הנערים? זה כל העמים. הוא מביא איתם איתו, והוא מבקש מהם לחכות. אתם יודעים מה התפקיד שלהם? לשמור. אתם יודעים על מי לשמור? על מי לשמור? על החמור. מי זה החמור הזה? אומרים חז"ל, זה החמור שרכב עליו אברהם אבינו, זה החמור שרוכב עליו משה ממדיין, וזה החמור שיבוא עליו משיח עני ורוכב על חמור. אתם מבינים איך הוא מבקש מכל העמים לשמור על החמור? אנחנו הולכים לתיקונים קשים שלנו. אני הולך לשחוט את הילד שלי. אני הולך אל הקו שלי. תשמרו על החמור. כשמסתיימת העקידה, היא מסתיימת בנקודה הכי חשובה של העקידה. הוא חוזר אל הנערים. יש בית אברהם. הנערים זה לא יצחק. הוא חוזר אל הנערים, כי יש לו נערים שממשיכים. גם לבלעם היו שני נערים. הם הלכו איתו. תחפשו אותם. גם לפילוסופיות הבלעמיות של מנאחה, השם מכבוד, יש אין סוף קתדראות עם נערים. איפה זה? מה זה? אתם יודעים מה ההבדל בין אברהם לבלעם? אברהם אומר שעם ישראל ימתין, אני צריך לכבד את תרח, לא עשיתי לו מספיק תה. 10 שנים תחכו. בלעם אומר, אבא שלי באור. מי שאין לו אבא, יכול להיות שיהיו לו 1,000 נערים לקדנציה הקרובה. לא יישאר לו אחד בסוף הפרשה. מה בין תלמידיו של בלעם הרשע לתלמידיו של אברהם אבינו? תסתכל בתלמידים. תסתכל איפה זה ממשיך. תסתכל מה בא מפני שאין הגדולה והכבוד אלא לפני השם כדי שזה ימשיך. מה בא כדי לתאר ניפוח ועושה אותך כמו שמתאר הרמב״ם כבד? אתם שומעים את הרמב״ם בתיאור העברי שלו? הגדולה והכבוד זה להיות קל. להקל גופו במקומות אלו. ההפך מהגדולה והכבוד זה להיות כבד. אז לא רק האוזן והעין, הכבד יותר מהכל. זאת הפעולה שמגלה כבוד השם בעולם. לכן זה פותח בכבד את אביך ואת אמך, מגיע לכבוד כבד את השם מהונך, עובר אצל הנביא לכבד את השבת כי היא קדוש השם, וממשיך אצל חכמים שמסבירים לנו אז איך עושים את זה תכלס. והם אומרים בלי מילים גדולות. כבוד השם הוא היכולת לראות בכל בריאה את הבורא. איזה פסוק מצוטט שם? ובזה אנחנו עומדים, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. זה נאמר למי? לאלי. למה שני בניו לא ימשיכו? מה החטא של שני בניו? ההתנהגות עם הבריות. אז התנא ידע בדיוק את הפסוק. בהתנהגות של בני אלי עם הבריות הם ביזו אותי. באות שם אנשים, והם לוקחים מהם קורבנות, אבל מבזים את הבריות. בביזוי הבריות ביזיתם אותי. עכשיו מובן למה הולך אחרי זה בלעם לשיטה של לך היא עצך העיצה? מה העיצה שלו? העיצה הכי פשוטה, הכי גאונית בעולם. בואו נייצר הרבה ילדים שלא יודעים מי אבא שלהם. בואו נייצר עולם שאין בו אפשרות לכיבודיו. רוצה עולם בלי אלוקות? תוציא את האבות מהתמונה. כשלא יהיה כיבוד אב האם, שחררת את העולם מהמטרד שלו. עד מתי ימנענו השם מכבוד? לך היא עצך העיצה, את אשר יעשה העם הזה לעמך ואחרית הימים. זה הנגטיב. וזה משה אמת ותורתו אמת. ערב טוב.